חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני טל שלב ואני השוטרת הטובה. ביום חמישי בערב נתגלה בישראל מחזה יחסית נדיר במחוזותינו. איש של אומץ, עוצמה, אמת ותקווה. שורד השבי אלי שרבי בריאיון מטלטל לעובדה סיפק עדות מיד ראשונה לזוועות האיומות שהחטופים עוברים בשבי, מורעבים וכבולים בשלשלאות מתחת לאדמה. אבל הוא גם נתן לכולנו שיעור רוחני, כמעט שמימי, על גבורה, ערבות הדדית, ניצחון הרוח ותקומה. האיש שעבר את התופת בשבעה באוקטובר ושרד עוד קרוב ל-500 ימים במלטעות חמאס במנהרה, רק כדי לגלות שכל משפחתו נטבחה, פתח את הכל מול המצלמות למען מטרה אחת קדושה, השבת כל החטופים שנותרו מאחור. הרגע המדהים והמפעים ביותר היה כשאילנה דיין שאלה את שרבי אם הוא חושב שאי פעם יהיה מאושר. אני בטוח, הוא אמר, יש לי כבר עכשיו רגעים של אושר. והוסיף שהוא מרגיש בר מזל, לא פחות, שלא הרגו אותו ושהצליח לחזור למשפחה. זה אנחנו ברי המזל, שזכינו באנשים כמו אלי שרבי, שיזכירו לנו להודות על היש, ושיעוררו בנו תקווה והשראה. ב-16 החודשים האחרונים ראינו שזה גם עובר במשפחה. המאבק מעורר ההשתאות של שרון שרעבי למען אחיו, שאותו הם ממשיכים כעת ביחד, הוא מופת למנהיגות, אנושיות, נחישות ואהבה. הפער בין העם להנהגה שלו מעולם לא היה גדול יותר. אז תודה אלי ושרון שרעבי, שמזכירים לנו מהי ישראל היפה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. הכל מכירים את ההוא שנדחף בתור ומסביר, אני רק שאלה, נכון? אז הוא כבר הפך קלישאה, אבל בני מינו בתקשורת מסגשגים. כדי לחמוק מתביעת לשון הרע, מציגים כל שקר מזעזע כשאלה. אחד, יוסי קליין, כתב בשבוע שעבר בהארץ, יכול להיות בהחלט שחמאס רצח את הפעוטות ביבס. יכול להיות גם שהם נהרגו בהפגזות צהל. המכון הפתולוגי הכחיש את מותם מהפגזות, אז מה? אולי הוא משקר. אוטובוסים עמדו להתפוצץ בבת ים? יכול להיות. אבל אולי זאת פרובוקציה שבאה ללכלך על ראש השבק? אנחנו לא יודעים, כי לא רוצים שנדע. עד כאן קליין. וכיוון שהכל יודעים, לפחות ככה כתוב בעיתונים, שנתניהו רוצה לפטר את רונן בר, ראש השבק, הנה מצא יוסי שלנו דרך להטיל חשד שמה הוא שפוצץ את האוטובוסים כדי שיהיה לו תירוץ לפטר את ראש השבק. בשבוע שעבר גם קראתי כמה ידיעות על ישראלים שאיראן סוחרת בפרוטות כדי לכתוב גרפיטי המאשימים את ראש הממשלה ברצח, בבגידה, לשרוף תמונות של ראש ממשלה ועוד תעלולים מהסוג הזה שכל תכליתם לסכסך את הציבור הישראלי בעצמו, להגביר שנאה ופירוד. נשמע לי די מטומטם כי יש הרבה ישראלים שמתנדבים לעשות את זה חינם, אז למה לבזבז $50? אבל אז חשבתי שאולי יוסי שלנו, אני רק שואל, אולי מישהו יודע את התשובה, אולי יוסי שלנו הוא לא אמיתי, אלא בוט איראני, או שכיר עת מטעמם? אני חושב שזה כנראה לא נכון, אבל אני רק שואל, אולי הוא בעצם סוכן איראני? אולי גם העיתון שבו הוא כותב מקבל כסף מאיראן, אני בטוח שזה לא נכון. אבל למה לא לשאול?
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם אריאל דד וטל שלב.
שבוע טוב, טל.
שבוע טוב, אריה.
כן, אני ראיתי את הרעיון שדיברת עליו. לא היה לי משהו
יותר חשוב לעשות, כן.
במקרה, לא היה לי משהו באותו ערב, אבל אני גם פנסיונר, אז אני יכול לראות דברים שנראים לי חשובים. הוא רעיון חשוב באמת, כי הוא מביא מכלי ראשון את החוויות, וגם בטון שקט.
מדהים.
כמי שמספר על משהו שאירע לו לפני 50 שנה בכלא ברוסיה, לא, זה היה לו עכשיו, וחבריו עוברים את זה עכשיו, ועדיין התשובה הפשוטה לכאורה היא את כולם עכשיו, היא תשובה קשה ומסובכת, כי המחירים הם מחירים לא בכמה חטופים, אלא האם אנחנו משלמים מחירים מדיניים שלא נדע לעמוד בהם בעתיד, ולכן כן, לא הייתי רוצה להיות ראש ממשלה עכשיו.
אני לא הייתי רוצה להיות ראש ממשלה אף פעם בגדול, אבל אתה יודע, בשביל זה מבטיחים לנו שיש ממשל הכי ידידותי שהיה אי פעם. יש לנו אותו עכשיו לארבע שנים, אז לפחות את הגיבוי המדיני על פניו אמור להיות לנו, אלא אם כן מסתכלים טוב טוב למה שקרה בחדר הסגלגל ביום שישי בין טראמפ לזלנסקי וחושבים עדיף שלא נסתבך שם עם הנשיא, אה?
כן, כשאובמה ישב מול נתניהו וראה לו את סוליות נעליו, זה היה קייטנה לעומת מה שעלול להיות שם ביום רע. אבל אני חושב באמת שנתניהו יודע להתנהל אחרת שם. זלנסקי די הזמין את זה על עצמו בכמה תשובות. אני ראיתי את כל הרעיון שם, כמעט שם. ראיתי את הכל. זה בהתחלה נראה בסדר. אחר כך הידרדר והלך, אלוהים ישמור.
גם היו לו כל מיני הזדמנויות שהוא היה יכול להציל את האירוע, והוא כל הזמן בחר ללכת דווקא לכיוון הלא נכון. זה היה באמת קשה לצפייה.
ועדיין זה מפחיד לראות איך זורקים לכלבים מי שנחשב בעל ברית. את כל נאטו הוא יכול לעשות ככה.
לגמרי.
טוב, כל עוד אנחנו בצד הנכון,
עולם
אנחנו
חדש, מופלא.
אוהבים אותו. טוב, אנחנו נצא לחדשות, ואחר כך נחזור ויש לנו כמה דברים חשובים.
עכשיו, חמש בערב, עם אריאל דד וטל שלב.
וגם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראי על השידור, איציק אהרון. שוב, ערב טוב, טל.
שוב, ערב טוב, אריה.
שנתחיל?
כן, נתחיל.
שלום וערב טוב לאילן דלל, אביו של גיא גלבוע דלל, חטוף בעזה. שלום לך.
ערב טוב.
אתם בתוך ארגוני המחאה, בהובלת ארגון הגג חופשי בארצנו, מקיימים או עתידים לקיים הערב הפגנה מחוץ לבית ראש הממשלה, במחאה על כך שישראל לא נכנסה לשלב בית. אני שמעתי כמה חטופים שחזרו בשעה טובה מהשבי, והם מתארים מה חמאס עושה להם ואיך הוא מתעלל בהם, אבל גם ברור גם מה הוא רוצה שיקרה בארץ. אתם לא מרגישים באיזשהו רגע שחוץ מהמאבק לגמרי לגיטימי על יקיריכם, אתם גם משחקים את התפקיד שהחמאס כתב לכם?
תן לי לתקן אותך, אנחנו לא פעילים בחופשים בארצנו, ואנחנו לא משתתפים בהפגנות נגד הממשלה, ולא השתתפנו אף פעם. אני חושב שזה לא הדבר הנכון לעשות, ואני לא משתתף בהפגנות האלה. אנחנו הולכים לעצר את החטופים, לעצר תמיכה במשפחות, ומה שאני חושב שצריך לעשות זה לדבר עם הממשלה ולכוון אותם לדבר המתאים למה שצריך לעשות, כי זאת היא הממשלה שנבחרת והיא צריכה לשחרר את הילדים שלנו, ואיתם צריך לדבר. אז אני לא מאמין בהפגנות.
אז אילן, איך, כשאתה רואה עכשיו את הקשיים בעצם שהסתיים שלב א', ולפחות נראה כרגע שיש קשיים במגעים להערכת שלב א' ולהמשך העסקה, איך אתם מדברים עם הממשלה?
אנחנו נפגשים איתם, אנחנו מנסים דרך הסיפורים האישיים והתמונות והעדויות של השבים להסביר להם את הדחיפות שצריך כן לשחרר אותם עכשיו. אני באופן אישי חושב שבשביל לשחרר את כולם צריך כרגע לעצור את המלחמה ולסגת מעזה, ורק ככה זה הדרך היחידה שאנחנו נוכל כרגע לשחרר את כל החטופים, ומה שיקרה בעתיד, אני מאמין שאנחנו נוכל להתמודד, ויהיה לנו הזדמנויות אחרות.
אז אין הבדל באסטרטגיה ביניכם לבין ארגוני מחאה, אתם רק חושבים שלא צריך להפגין ולמחות וללחוץ על הממשלה עכשיו.
יש הבדל גדול באסטרטגיה, אני לא חוסם כבישים ולא מפריע לאנשים למהלך החיים שלהם, ולא אומר בחירות עכשיו, כי אני חושב שבחירות עכשיו זה גזר דין מוות לחטופים. אני מאמין בלעבוד יחד עם הממשלה ולהגיע לפתרון שישחררו את כל החטופים.
אבל צריך להפסיק את המלחמה לדעתך.
זו הדרך היחידה כרגע, ואני לא חושב שחזרה כרגע להילחם בזמן שיש שם חטופים, ייתן לנו את התוצאה שאנחנו רוצים. אנחנו יודעים שצהל כרגע לא יכול לפעול שם בכל הכוח, בגלל שיש שם חטופים. זה מה שהיה קודם. הלוואי שהיינו יכולים לפעול שם בכל הכוח, היינו מכריעים את כל המערכה הזאת כבר מזמן. אבל מה לעשות, יש לנו שם חטופים, ועכשיו הדבר הכי חשוב זה לשחרר אותם. ובשביל לשחרר אותם צריך לעשות הפסקת אש ארוכת טווח, לסגת מעזה בהסכמים בינלאומיים, וחמאס לא יהפוך מחר להיות אוהב ישראל, אז אני בטוח שתהיה גם את ההזדמנות לעשות את, את, את מטרת המלחמה הבאה, השנייה. הממשלה הגדירה למעשה שני מטרות על המלחמה הזאת, שזה שחרור חטופים ותמיתות החמאס, ונכון להיום, 16 חודשים אחרי תחילת המלחמה, לא השגנו שום מטרה. אז לפחות מטרה אחת אנחנו יכולים להשיג כבר עכשיו, שזה שחרור כל החטופים. ואת המטרה השנייה, יש לנו זמן, כמו שלהם יש זמן, גם לנו יש זמן, אנחנו נוכל באיזשהו שלב אחר, להיות יותר מוכנים, לעשות מה שצריך.
אילן, אנחנו מדווחים היום שאלי שרבי, שורד השבי, הולך לצאת עם עוד קבוצה של שורדי שבי לפגישה עם הנשיא טראמפ בבית הלבן, ואנחנו יודעים עד כמה משמעותית הייתה ההשפעה של הנשיא טראמפ על פריצת הדרך שהביאה לתחילת העסקה. איזה מסר אתה שולח עם שורדי השבי האלה לנשיא?
אני חושב שהשורדים האלה, הסיפורים שלהם ואיך שהם נראים, זה מדבר בעד עצמו, והמסר שלהם הוא ברור, צריך לשחרר את כל החטופים כמה שיותר מהר. כולם נמצאים שם במצב קשה, כולם במצב נפשי קשה, במצב גופני הולך ומדרדר. למוטט החמאס זה לא משהו שיקח חודש או חודשיים, זה משהו שיכול לקחת המון זמן, ולחטופים אין את הזמן הזה. ואני בטוח שאלי שרבי ושאר החטופים שהגיעו לו שם, הם יהיו שגרירים מצוינים, ואני מקווה שהם יעבירו את המסר לנשיא טראמפ, שיפעיל את כובד משקלו גם לשלב השני, כמו שהוא עשה לשלב הראשון.
הצעד שהממשלה הכריזה עליו היום, כלומר, עצירת שיירות ההספקה, הסיוע ההומניטרי לכאורה, הוא יעיל, הוא לא יעיל, הוא יעזור לחטופים, הוא לא יעזור?
אני חושב שזה לא יעזור לחטופים, אני חושב ש... עצירת הסיוע המוניטרי כעת, אחרי שלא עשינו את זה שנה ושישה חודשים, תהיה בסופו של דבר באוכלנו, כי חמאס, אנחנו יודעים שלא אכפת לו מהאוכלוסייה הזאתית. מבחינתם הם יכולים למות שם, ובסוף יאשימו אותנו ברצח עם, ויאשימו אותנו שאנחנו מרעיבים אוכלוסייה אזרחית. לחמאס יש את המחסנים שלו, יש לו הספקה, אני מאמין, לפחות לחצי שנה הקרובה, בשביל האנשים שלו. החטופים גם ככה לא מקבלים אוכל, יש הספקה או אין הספקה, הבעיה תהיה לנו עמדת הקהל העולמית.
אילנו, יש גם בממשלה אבל קולות שאומרים שבכלל צריך לחזור ללחימה, גם חזרה ללחימה, היא לא רק תסכן גם את המשך עסקת החטופים, אבל היא גם יכולה לסכן את חיי החטופים.
בהחלט, אז זה בדיוק מה שאמרתי, שחזרה ללחימה כרגע היא חסרת היגיון, מכמה סיבות. א', זה מסכן את החטופים, הם יכולים למות או מהפצצות של צה"ל, או מזה שאם צה"ל יתקרב למקום שיש שם חטופים אז הם ירצחו אותם, או שהם פשוט לא יחזיקו מעמד בתנאים האלה. ומצד שני, אנחנו גם לא יכולים לפעול בצורה חופשית ומלאה בעזה בכל הכוח, כי יש שם חטופים, יש שם מקומות שלא, שיודעים שיש שם חטופים ולא נכנסים אליהם, ולא יפציצו פתאום בפצצות של טון המקומות שיש שם חטופים. אז אם באמת רוצים למוטט את חמאס בעתיד, אז הדבר
הנכון,
קודם כל, להוציא את החטופים משם.
כן, הדילמה הזאת קשה, משום שיש האומרים שחמאס לעולם לא יוותר על כל החטופים, לפחות ישמור מעטים, כי הם תעודת הביטוח שלו, כדי להשיג את מטרתו.
אז יופי, אז זה עוד סיבה, למה כן צריך לעשות את ההסכם הזה, מורת החזרת כל החטופים, להפסיק את המלחמה ולצגת מעזה, ובמידה והוא לא יחזיר חטוף אחד, הנה, יש לנו עילה להיכנס חזרה ולסיים את העבודה. לפחות החזרנו את רוב החטופים. אז מעולה. אז למה לא לעשות את זה?
אילן דלל.
אם אתה במלך חושב שהוא לא יחזיר את כל החטופים, אז בוא נעשה איתו הסכם.
כן, אבל
אז שוב, במבחן.
שוב יגידו לנו, יש חטופים שם, אתם לא יכולים להיכנס למלחמה.
לא, אז
כן,
אני אומר,
הדילמה קשה.
לעשות איתו הסכם של הפסקת המלחמה ונסיגה, תמורת החזרת כל החטופים. זה ברגע שהוא לא יחזיר את כל החטופים. זה הפרה. יש לנו את העילה להיכנס בחזרה. אז לא נעמיד אותך במבחן הזה.
גם כשיש שם חטופים?
לא, אז אני אומר, לעשות את
הסכם. הוא לא החזיר את כולם. נגיד שהוא לא החזיר את כולם, אנחנו יכולים להילחם?
אבל אם הוא לא החזיר את כולם,
יש לנו לגיטימציה, אבל אנחנו לא רוצים לסכן אותם.
אנחנו לא רוצים לסכן אותם עכשיו, שיש עוד אופציה לעשות את ההסכם הזה, בשביל לשחרר את כולם. אנחנו עכשיו, אם אנחנו עושים את המסכם, בואו נשחרר את כל החטופים מורת הפסקת המלחמה. הם יסכימו לזה, כי הם אומרים שהם רוצים את זה. אבל במידה והם לא יחזירו את כל החטופים, במידה והם יתחילו לעשות הפרה של ההסכם, יש לנו לגיטימציה לחזור.
אילן דלל, תודה רבה. דברים חשובים.
תודה לכם.
תודה רבה.
תודה רבה. שלום וערב טוב לחיים לוינסון, כתב מדיני של הארץ.
לא, עדיין לא חיים לוינסון, יש לנו קודם את חבר הכנסת אלמוג כהן, שיוכל להגיב לפרסום של חיים לוינסון בין השאר, אבל יש לנו עוד כל מיני עניינים לדבר איתו. ערב טוב, חבר הכנסת אלמוג כהן.
ערב טוב לכם ולכל המאזינים.
ערב טוב.
אז לפני שנגיע ללוינסון, רציתי לשאול אותך אם צפית אתה בריאיון של אלישע רבי ביום חמישי בעובדה. וראית את החלק שהוא תיאר את ההשפעה של ההתנהלות של המנהיגים הישראלים וההחלטות של מקבלי ההחלטות בנוגע לאסירים, איך זה השפיע על מצב החטופים?
כן, בוודאי שראיתי. את מתכוונת לאותם אלה שאומרים עסקה עכשיו ואת כולם עכשיו? או שאת מתכוונת לאלה שאומרים לעצור את הלחימה ולהביא עלינו כאן בדרום עוד טבח?
אני מתכוונת למה שספציפית אלי שרבי דיבר עליו, שזה
שאת,
היה.
למה שאת מכוונת?
לא, אלי שרבי דיבר ממש ספציפית על ההצהרות בנוגע לתנאי המחבלים בכלא, שהם במקרה מגיעות מ...
בוודאי שיש לכל מעשה אימפקט והשלכה, גם בצד של האויב. אף אחד יכול לומר שלא. אבל את יודעת, בסוף אני אחראי למילותיי שלי.
אז כשאומר חטוף שהדבר הזה, שהמילים האלה השפיעו לרעה על מצבם של החטופים, זה לא גורם לך לחשוב, להסתכל פנימה ולעשות איזשהו חשבון נפש?
לי? לי לאלמוג את מתכוונת?
כן, לך לאלמוג.
אני לא מכיר שאמרתי משהו שעשוי לי להיות בעייתי.
אתה חבר במפלגה שקדמה לדוגמה את חוק עונש מוות למחבלים, למרות שמשפחות חטופים ממש התחננו לא לדון בזה.
בואו נעשה סדר בשביל המאזין הסביר. שהחוק הזה איננו קודם, ואני גם מוכרע מהמפלגה כבר תקופה ארוכה.
כן, קשה לבוא אליך...
המחבלים הוא מאוד מאוד צודק, מאוד.
אבל קשה לבוא אליך בטענות לכל מה שנאמר בעוצמה יהודית. לעומת זאת, יש קריאה שהיא משותפת גם למחאה לשחרור כאן ועכשיו של כל החטופים, במחיר, גם במחיר הפסקת המלחמה, וגם לאלה שאומרים חייבים להפעיל כוח צבאי עכשיו, וזה אומר, תמיד תהיה לנו הזדמנות להקות בחמאס. עכשיו, כשהחמאס שומע את הדבר הזה, אולי האמירות האלה מימין ומשמאל, פוגעות בחטופים ופוגעות בסיכוי לשחרר אותם.
אני חושב שאתה לגמרי צודק, אני חושב שהאמירות לדוגמה כמו את כולם עכשיו, או כשיש בכירים ישראלים מהאופוזיציה במקרה הזה, או מהשמאל, שאומרים לעצור את המלחמה, להפסיק את המלחמה, זה פוגע לא פחות, אני חושב, מפני שבאותו הבוקר אנחנו כאן נטבחנו תושבי הנגב. אנחנו נטבחנו תושבי הנגב, ויש גם הבאים בתור. ואם חמאס יישאר בשלטון, יהיה עוד טבח, מעץ תפוזים הזה לא יצא לימון. ולכן אני אומר שבסוף לכל אמירה אכן יש משמעות, אבל ויש פה אבל גדול. בסוף האמירות הן אמירות שברובן אמירות ערכיות מאוד. חוק עונש מוות למחבלים הוא לא מקודם אגב, כבר תקופה ארוכה, ברור לכל בר דעת למה. אבל אין צודק מלהרוג את מי שבא להרוג אותנו, ולשחוט את ילדינו, גם את ילדיה של חלילה של עמיתתנו מהאולפן. הם לא בוחלים באמצעים, אנחנו ראינו את זה, ולכן אני חושב שכן צריכה להיות אחריות, אבל גם צריך להיות הבנה שכל צד הוא משפיע גם על האויב בצד השני.
זה כשראה את זה, אני רוצה לחזור לרעיון ולמה שתיאר אלי שרבי על התנאים הקשים בשבי, אז לשיטתך חבר הכנסת כהן, כשצפית ברעיון, חשבת שלא צריך להחזיר את שאר החטופים מהר ועכשיו בעסקה?
איך הבנת את זה?
אני שואלת, אז מה צריך לעשות כדי למלא את מטרת הרעיון הזה?
כמה חברים חטופים יש לך בפנים?
מבחינתי כל ה-59 הם חברים שלי.
לא, כמה חברים שחברים
מחברים... זה לא מבחן, חבר הכנסת כהן. אני המראיינת ואתה המראיין, ואני שואלת שאלות. אני שואלת שאלה לגיטימית.
לגיטימי שאני עונה לך בשאלה.
אוקיי, אין לי אף חבר אישי, אני מכירה רבים מהם.
לי יש שני חברים.
אוקיי. אז איך אתה רוצה שהם יחזרו הביתה?
אני רוצה שהם יחזרו הביתה על ידי זה שנסמן לאויב שכדאי לו להחזיר אותם הביתה, אם לא, אנחנו ניקח לו אדמה, ונעשה שם התיישבות, ונספח שטחים, כי זה השפה שהאויב מדבר. אני רוצה להזכיר למאזינים, הגישה שלך נוסתה בעבר, לא כל כך צלחה.
מה זה הגישה שלי? על מה אתה מדבר?
הגישה, אני אסביר, אני אסביר.
אני שמחה שאתה אומר מה הגישה שלי. אבל אתה פשוט מניח כל מיני הנחות לגביי.
את כששאלת אותי את השאלה הראשונה על האמירות, את הנחת הנחות, לא אני הנחתי. עכשיו כשאני משלח באותו המטבע, את משום מה מתלוננת. אני רוצה רק לענות בבקשה. כאשר הגישה היא לבוא ולומר שעכשיו את כולם עכשיו, ולהפסיק את המלחמה, ולתת לחמאס לשקם את עצמו, זה מה שאומרים במילים אחרות. אז הפעם, אני צריך עוד פעם לשים את הכף של הילדים פה בנגב, את חייהם על הכף? לא הבנתי, מה האמירה פה? מה האמירה פה בעצם?
דיברת על... אלמוג, דיברת על סיפוח שטחים, דיברת על לקחת מהם שטח, כי זה מה שכואב להם. צעד כמו שהממשלה נקטה היום, כלומר, לעצור את שיירות ההספקה. עוזר, לא עוזר?
בעיניי הוא צעד מבורך שיכול להגביר את הסיכוי למרי אזרחי בתוך רצועת עזה, והפלת חמאס על ידי, השותפים לטרור הללו, אבל זה, לא, זה צעד משלים, זה לא יכול להיות רק זה. זה צריך לבוא עם תגובה צבאית הולמת. בסוף כשאני רוצה להפיין את האויב שלי, אני יוצר בעצם סוג של, סוג של רשימה של הדברים שהכי כואבים לו. כפי שאגב כל אדם, כל מדינה בעולם עושה בנוגע לאויבים שלה. כאשר בדבר הראשון אצל האויב שלי, זה האדמה ארד, קודש הקודשים שלו זה האדמה שלו. ולכן אני יכול לבוא ולומר לו, שיש לו אולטימטום של 48 או 72 שעות, אם כל החטופים לא חוזרים אליי, אני מתחיל לספח שטחים למדינת ישראל. האמינו לי, הם יצאו החוצה עם שמיכות. לא רק שהם יצאו החוצה. אז אף אחד לא...
לא ניסינו את זה, באמת... אני לא נגד, לא ניסינו את זה ואיננו יודעים, אבל אומרים לי שיש להם מלאים די גדולים. ישבתי קודם עם עת ונייר, וחישבתי שב-20 מסעיות יש די קלוריות, נניח אתה מאמיס אותם שמן, די קלוריות לכל אוכלוסיית עזה. ליום. אם הם מקבלים 600 מסעיות, אז הם אגרו מלאים אדירים, כלומר, שיירות ההספקה שאנחנו עוצרים היום, אולי יורגשו בעזה בעוד 4-6 חודשים.
4-5 חודשים, נכון? אז מה... הרבות, אבל בסוף, אתה יודע, בסוף זה התחלה כלשהי. אני שוב חושב שצריך לקחת את מה שטראמפ הביא לנו, וזה מתנה אדירה, ולתת אולטימטום אמיתי. לומר להם שאם תוך 48 או 72 שעות, כל החטופים, כולל רני וחבר נוסף שאני לא אומר את שמו, שנמצאים בפנים, יוצאים החוצה, אז המושמדת ונכבשת. ככה צריך לדבר איתם בערבית, הם יבינו אותנו מצוין. אבל כאשר אנחנו מחפשים למצוא פתרונות שלום עם, עם איסלאמיסטים, נאצים, רדיקלים, לחפש איתם פתרונות של שלום, זה לא כל כך יעבוד, כי זה נוגד את התפיסה שלהם.
חבר הכנסת כהן, היום הוגש כתב אישום נגד תושב באר שבע, שנאשם שהוא יזם קשר עם איראן, והציע למכור לסוכנים של המידע, בין השאר הוא אמר שהוא בעל נגישות לקור בדימונה, וחיים לוינסון מפרסם בצהריים, שהוא היה פעיל בוועד להצלת הנגב, שאתה הקמת, אם אני זוכרת נכון, יתקן אותי אם אני טועה.
לא, את לא טועה, בעוד מספר, מסתבר, כן, ככה דיליתי גם מהתקשורת, בעוד, אני ועוד מספר לא מבוטל של לוחמים, משוחררים מכל מערכות הביטחון. האדם הזה, הנאשם, היה שותף לקמפיין גיוס כספים שהיו בו, שותפים בו אלפי אנשים. אני חושב, אבל אני רוצה לאמר שבית המשפט הרחמן ישחרר אותו תוך שנתיים הביתה, המקסימום. יש עונש על בגידה במדינת ישראל, אתם מוזמנים לפתוח את ספר החוקים ולראות, מה העונש?
אבל אתה יודע שהוא מרגל, הוא עושה...
צריך להעניש אותו בעונש החמור ביותר, מה זאת אומרת?
אוקיי.
אין אצלנו בימים...
אבל יכול להיות אולי צריך לבדוק את הקשר שלו אליך, כמו שהיה צריך לבדוק את הקשר של יאיר גולן באותה פרשה בבאר שבע, בפיקוד דרום?
על פי איזה אינדיקציה?
אני שואלת. אני לא יודעת, אולי צריך לבדוק.
אז תבדקו, קדימה, לא באמת.
לא,
את יודעת מה ההבדל ביני לביניכם בשמאל, טל? אצלי ביטחון המדינה הוא ללא מסות מנים.
אני מוכה על האמירה הזאת, אבל בסדר.
את מוכה, אבל את יודעת בדיוק לאן את
שם. נכון, בסדר גם.
את לא מזכירה את זה מאף אחד.
סבבה, חבר הכנסת כהן, תודה רבה, אנחנו לא כאן. חבר הכנסת...
את תחשבי שהמאזינים הם חסרי אינטליגנציה.
איזה יופי שעשית עליי סיבוב. תודה רבה, חבר הכנסת כהן. תודה.
תודה רבה. ואיתנו חיים לוינסון, מפיץ הידיעה, שלום לך, ערב טוב, הכתב המדיני של הארץ.
אנקדוטה, מה קורה?
מה העניינים?
בסדר, בסדר, מה המצב?
לא בשביל זה, לא בשביל אלמוג כהן התכנסנו לדבר
איתך. אני אוהב את אלמוג כהן, אגב, שתדעו לכם.
באהבה. לא, אבל התכנסנו כדי שתעשה לנו סדר במה קורה, שלב א', שלב ב', וויטקוף, מתווה וויטקוף, איפה אנחנו עומדים, מה התוכנית כרגע של ממשלת ישראל להמשך המלחמה בעזה או השבת החטופים?
אפשר להתחיל מהסוף. התוכנית שלו עומד בראשות ממשלת ישראל, בראש ממשלת ישראל, היא לעבור את חודש מרץ, שבסופו, אם לא, התקציב לא עובר, הכנסת מתפזרת. לצורך כך הוא צריך להחזיק מאוד חזק את בצלאל, להחזיר אליו אולי חלק מקולות בן גביר, כמו למשל אלמוג כהן שראיינתי לפני דקות אחדות כתעודת ביטוח למקרה שיהיה איזה מרד ביהדות התורה, וזה המטרה העיקרית, כל היתר המלחמה והחטופים זה מטרה משנית. אנחנו היום ביום 42 להסכם שנחתם בזמנו בתיווך קטר ומצרים בדוחה. בעצם אנחנו ראינו, הוחזרו כל החטופים שלנו, החיים ולמרבה הצער גם המתים, שוחררו אסירים, ואנחנו אמורים להתקדם לשלב הבא. מה שקורה נכון לעכשיו, בשבוע שבועיים האחרונים, החמאס העבירו מסרים, ואגב הם עדיין מעבירים אותם, שמבחינתם יש על מה לדבר על עוד פעימה נוספת, הכוונה פעימה נוספת מבלי להיכנס לכל הסוגיה של עתיד עזה וכולי, עוד חטופים תמורת עוד אסירים, יש על מה לדבר, הערכת הפסקת האש עד סוף הרמדאן, זה היה דרישה של חמאס, ישראל בעצם אמרו לא רק עד סוף הרמדאן, גם עד פסח זה לא מעניין אף אחד. מה שקרה ביום חמישי האחרון, ממקורותיי, ההתבטאויות של ממשלת נתניהו, של ראש הממשלה, שהוא לא יסוג מציר פילדלפי, גרמו למצרים לפצץ את ההסכם, הם מבחינתם, ההסכם שנחתם ב-17 לינואר, הוא הסכם מולם, הוא לא הסכם מול החמאס, זה גם מופיע שם בסוף, הסכם עם המטווחות. הנושא של פילדלפי הוא נושא של קריטי להם, הם רואים בזה אצבע בעין של ישראל, הם לא רוצים את ישראל על הגבול שלהם.
כן, אבל חיים.
שנייה, אריה, זה נוגד את הסכמי השלום, ואם ישראל מודיעה שהיא לא נסוגה מפילדלפי, שתסתדר ישראל לבד עם חמאס, שברו את הראש לבד, זאת גישת חמאס, זאת גישת מצרים לאירוע, לכן יש פה יתרונות וחסרונות. אתה שואל אותי?
לא, אני שואל אותך אם זה לא בדיוק כמו לצורך העניין הסכם הגז. חתמנו אותו, ארצות הברית, לבנון, חיזבאללה לא היה חלק מההסכם, אבל הוא היה השחקן העיקרי. חמאס הוא השחקן העיקרי, לא מצרים. מצרים יכולה לעשות פרצוף נעליו עד מחר, אבל היא לא זו שתקבע באמת מה יקרה בפילדלפי. חמאס וישראל צריכים לקבוע.
לא מדויק, כי פילדלפי זה גבול ישראל-מצרים, או גבול עזה-מצרים. ואם אתה בוודאי איש מלומד כמוך, אתה בוודאי זוכר את הסכם השלום עם מצרים, שכולל הסדרי החזקת כוחות בגבולות, הן מהצד המצרי והן מהצד הישראלי. לשיטת מצרים, החזקת טנקים בגבול היא הפרה של הסכם השלום מ-79, וזה לא מקובל עליהם. אבל אני אגיד לך משהו, מכיוון שאתה לא מדבר עם חמאס, כמו שאתה לא מדבר עם
חזבאללה. אבל גם הם יודעים שהם מפירים את ההסכם הזה 1,000 פעם ביום. חלק בהסכמת ישראל, חלק לא בהסכמת ישראל, הם קיבלו אישור זמני להילחם בדאש ולא הוציאו את הכוחות אחר כך, אז הם הולכים איתכם על הראש. הטנקים זה לא מה שמפריע להם.
מה הם מפריע להם? הנוכחות הישראלית שמה, ובעיקר מפריע להם, תראה, יכול להיות שלא היית צריך לחתום על ההסכם הזה עם סעיף פילדלפי מלכתחילה, אבל מכיוון שהוא נחתם, וזה התחייבות בסופו של דבר מול מצרים, שאמורה להתממש עד היום ה-50, דיינו יום ראשון הבא, אז מבחינתם אתה מפר את ההסכם מולם, תסתדר לבד, כמו שאתה אומר, מה אנחנו צריכים אותנו? תסתדר לבד עם חמאס. עכשיו, כיוון שישראל לא מדברת עם חמאס, וחמאס לא מדברת ישראל, אז אתה תקוע עם קטר ומצרים על יתרונותיהם וחסרונותיהם המרובים, ואין ספק שחסרונותיהם מרובים. אתה שואל אותי אם ישראל תסוג בפילדלפי, אפשר להשיג עוד חטופים כבר בזמן הקרוב, אני מדבר איתך ברמת השבוע הקרוב. מכיוון שמבחינת בצלאל סמוטריץ' שסיגה מציר פילדלפי זה עילה לפירוק הממשלה, אז יכול להיות שחטופים יישארו בעזה, זה המצב. אם וויטקוף לא יבוא ארצה, ידפוק על השולחן, כמו שעשה בפעם הקודמת, ויגיד לביבי מספיק עם המשחקים, עוד לא תהיה פעימה.
אבל וויטקוף הגיש הצעה אחרת, שונה לגמרי, כלומר לא אין לו כוונה לבוא לדפוק על השולחן.
זה אותה הצעה, מה וויטקוף אמר? מכיוון שיש בעיה להגיע להסדרי שלב ב', בואו נעשה את מערכת הפסקת האש בעוד 50 יום, תקבלו חצי מהחטופים, עכשיו חצי מהחטופים בסיום, וב-50 יום האלה, אנחנו עכשיו...
וזה לא מה שמצרים אומרת, אין נסיגה מפילדלפי ב-50 יום הראשונים.
אין נסיגה, לא, הנסיגה בפילדלפי זה כבר, מבחינת מצרים זה כבר דן דיל. וויטקוף מתעלם מהסיפור של פילדלפי, אבל תראה, לפי הסכם של נחתם ב-17 בינואר, לא 79, כן? היה ביום ה-16 היו אמורים להתחיל את המסע ומתן על שלב ב'. נתניהו הודיע שמבחינתו אין מסע ומתן על שלב ב', העביר את המסר הזה לאמריקאים, העביר את המסר הזה לכולם. עכשיו וויטקוף אומר, טוב, לא, בסדר, אז עכשיו נתחיל ברצינות את המסע ומתן שלב ב', אבל עוד פעם אנחנו, אתה יודע מה, בוא נתקדם עם מתווה וויטקוף, אפילו בלי פילדלפי. שחררנו חצי מהחטופים עכשיו, אוקיי? עכשיו אומרים להתחיל את המסע ומתן על שלב ב', נו, נתניהו מוכן?
אני מקווה שלא.
תודה רבה, נו, אז מה העניין? יש פה בסוף החלטה. נתניהו החליט ללכת עם הקו הסמוטריצ'י, שבא ואומר, אנחנו עכשיו לא, כאילו החטופים, מבחינתנו זה עוד
בסדר. פה הוויכוח בינינו, אתה מניח שהוא עושה את זה רק מטעמים פוליטיים, קואליציוניים, ואני חושב שיש לו גם נימוקים אסטרטגיים.
יש נימוקים אסטרטגיים לכל דבר, בסוף אתה צריך לקבל החלטה, וההחלטה שקיבלת היא, שאיום של סמוטריץ' על פירוק הממשלה, שהוא איום ממשי, הוא יותר חשוב. לראיה, במשך חודשים רבים נתניהו סירב לעסקת שלב א', בסופו של דבר, עסקת שלב א' התממשה בגלל לחץ אמריקאי, ויכול להיות שגם העסקה הנוכחית תתממש גם בגלל לחץ אמריקאי, שהלחץ אמריקאי הזה יגבר על הלחץ הסמוטריצ'י. נימוקים בעד ונגד יש בעד כל דבר. תראה,
נכון, אבל בעניין הזה אתה מתפקד כפרשן מדיני ופחות ככתב מדיני. כלומר, אתה מעריך.
אבל זה התואר שלו, הוא מלכתחילה פרשן מדיני. אבל חיים, תגיד, כל עוד ויטקוף לא בא לארץ, כלומר, כל זה אנחנו שומעים שהביקור הזה נדחה ונדחה, אז כל עוד ויטקוף לא בא לארץ, סימן שעוד לא הגענו לשלב שבו הוא צריך לדפוק על השולחן, או שהוא לא דופק על השולחן.
שמשהו יזוז, מבלי שויטקוף אישית יגיע ויסגור את הקצוות, בפגישות בירושלים, קהיר ודוחה. מכיוון שההגעה שלו עצה כבר נדחתה פעמיים, והוא לא יגיע השבוע עד שאת ה-State of the Union, שאני אומר ש-State of the Union, טראמפ יעסוק בכל ענייני החטופים וכו'. אז קשה לי לראות אותו מגיע לפני יום חמישי. שבוע שעבר אני אפילו היה בי איזה שמץ אופטימיות, שכבר באמצע השבוע הזה אנחנו נראה חטופים נוספים בבית. זה היה אפשרי. לצערי הרב זה לא קורה. אם אדון ויטקוף לא יתעורר, אז זה גם לא יקרה. כמו שזה לא קרה בשלב א', וזה לא פרשנות, זאת עובדה ידידי. אם ויטקוף לא מגיע לישראל באותה שבת, ודוחק את נתניהו ולהגיד לו מספיק, ולהוציא את המשלחת לקטר ולהפסיק עם רוח, אז זה לא היה קורה, ארי. עכשיו תגיד, זה שזה קרה זה אסון, אוקיי, הכל בסדר. אבל כעובדה זה לא היה קורה.
אז יכול להיות שהמשלחת הזאת של אלי שרבי ושורדי השבי לנשיא טראמפ יכולה להיות לה באמת השפעה, אם נפגשים, אמורים להיפגש איתו לפני אותו נאום של מצב האומה?
יכול להיות השפעה משמעותית. אני חושב שטראמפ גאה בזה שהוא צריך להחזיר חטופים שביידן לא הצליח להחזיר. כל הנושא הזה של להיות האנטי ביידן זה עדיין סנטימט מאוד חזק בבית הלבן. ששהוא ויטקוף ברמה האישית.
כן, אתה ראית את הפגישה שלו עם זלנסקי, זה נושא עצום, ביידן. הוא לא גמר לנצח אותו.
למרבה הצער, אבל תזכרת את פגישת זלנסקי טראמפ, הרבה מתשומת הלב גם של ויטקוף וגם של אנשי הבית הלבן, היא באמת בכל ענייני רוסיה אוקראינה, היא קצת נדדה מענייני המזרח התיכון. אבל יכול להיות שהיא תחזור, לפגישת החטופים יש השפעה אחת, צריך לזכור שגם מיריה מדלסון שמארגנת את אותה פגישה עם שרבי והטיסה, או תטיס אותו נכון, במטוס הפרטי שלה, את שרבי מאוד מקורבת לטראמפ, מאוד פרו החזרת החטופים, אני לא יודע אם בכל מחיר, אבל כמעט בכל מחיר.
זהו, אני לא בטוח שהיא בעד הפסקת הלחימה.
טוב, אולי ננסה לחיים, מתי אתה מראיין את מיריה מדלסון?
הגשתי בקשה, כמו שאומרים.
כן, בהצלחה. תראי,
אני רוצה להגיד לך, מיריאם, אני עוד הפועל ירושלים, אני שלך, תתראייני אצלנו.
חיים לוינסון, פרשן מדיני הארץ, תודה.
תודה רבה לך, תודה רבה. חזרנו, אנחנו אומרים שלום וערב טוב לפרופסור עוזי רבי, מרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב.
אהלן, שלום חבר'ה.
שלום.
ערב טוב. תגיד, מה מפחיד את המצרים יותר? שישראל תישאר בפילדלפי? או שישראל תעזוב את פילדלפי ותבריח את כל העזתים דרך פילדלפי לסיני?
אני חושב שהאפשרות השנייה, והמצרים נמצאים מאז הגעתו של טראמפ, בסוג של תהייה, הוא תהייה, זאת אומרת, הם לא כל כך מבינים איך מסדרים את המשחק. אחד הדברים המעניינים שאנחנו רואים, זה שסיסי מחטט את רגליו בזירה הערבית, מייצר הצעה שאמורה להתמודד ולדחוק החוצה את ההצעה של טראמפ, וביום שלישי אנחנו נשמע מה קורה בליגה הערבית ואיך זה מתקבל, אבל זו הצעה שהוא רץ איתה, הוא היה איתה גם בריאד, מלקשים אותה, מחזירים אותה, הם טוענים הערבים, שהם יכולים לספק את הסחורה שארצות הברית וישראל מבקשות, וזה עזה נטולת חמאס. אם כך, אשרינו, מה שנשאר לנו זה רק לחכות ולראות, אבל אתם עדים לכך שמדינות ערביות שאף פעם לא הזיזו את עצמן מהכיסא הנוח שהם ישבו עליו גם בשאלה הפלסטינית, בכל זאת עושות כאן דברים שהם לא עשו בעבר, מקווה שזה יתפתח לטובה, אבל כרגע רב הסתום על הגלוי, יש כאן הרבה מאוד שחקנים שמשחקים ומגששים באפלה, וכל אחד יורה את הכדור שלו כדי לראות מה...
בינתיים עוזי, מלפני העסקה הגדולה הזאת שהמצרים הולכים להביא לליגה הערבית, אז היום אנחנו שומעים דיווח בקטר, בעיתון הקטרי אל ערבי אל ג'דיד, שיש גם איזושהי עסקה זמנית שהמצרים מנסים לקדם, של הערכה של הפסקת האש בשבועיים, בתמורה לשחרור שלושה חטופים חיים ושלושה חללים.
נכון, היא נותנת על זה בדיוק מה שהתכוונתי. תראי מה קורה פה. פתאום מצרים היא מוציאה ומביאה, היא מאוד מהירה, היא מאוד מאוד חוששת שדברים יתגלגלו לאימות בעזה, משום שאז דברים יוצאים מכלל שליטה, ואם הדברים יוצאים מכלל שליטה בעזה, מצרים רואה את עצמה כמי שתשלם מחיר גבוה ובמזומן מיד לאחר מכן, ולכן היא נדרשת לתוך העניין הזה, היא בולם זעזועים, ושימו לב מה קורה פה, אנחנו שומעים עמדה לפעמים של ישראל, לפעמים של ארצות הברית, החמאס בוחר אותה על הסף, ואז מצרים באה עם הצעת אמצע, שבעצם מה אומרת? היא אומרת שתהיה הערכה של שלב א', אנחנו לא יודעים לכמה זמן, אבל אני חושב שזה דבר מבורך, אם זה יוצא או מסתיים, בשיבתם של חטופים חיים, אם אפשר, גם כמובן חללים, לארץ, כל עוד זה נמשך, אפשר להיות בתוך התהליך הזה, ברגע שזה נתקע, אני מסכים שצריך כאן בעצם לעשות מעבר.
יש שיתוף פעולה, או התאום בין חמאס ומצרים, בעניין הזה, אתם תהיו קשוחים עד הסוף, אנחנו נציע פשרה?
לא, אני, תראה, יש דברים, אריה, שהם מתחת לשולחן, וכמובן שיש שיח חמאס עם מצרי, שיש לו את התכונות שלו, אבל אני מזהה אצל החמאס, גם דרך הסרטון של האחים, שהוא בעצם הורד, שהוא בעצם פרסם, וגם דרך דברים אחרים, אני מזהה לחץ חדש או בלתי מוכר, סוג של אדמה שזזה מתחת לרגליים, לא רק בגלל טראמפ, לחמאס יש חשדנות הולכת וגדלה, שלמדינות ערביות פשוט נמאס גם ממנו, משום שהכל בא ומתגלגל לפתחן, בגללו, ויש כאן דבר מאוד מאוד מעניין, שבו הדברים מתנהלים ביחסים מאוד אמביוולנטיים, שלא לומר חשדניים, בין החמאס לבין מצרים, כשחמאס אני משוכנע, חש שהערבים, אני אומר את זה בכל כולל, יכולים גם לדקור אותו.
אז אם ככה...
לכן אנחנו כאן משחק אחר.
אז כן. אם ככה, אז איך אתה מסביר את זה שחמאס ממשיכים להיאבק, הם כאילו ממשיכים להאחז, בעסקה הקודמת, בעצם בעסקת ינואר, ומדבר על שלב ב', שלב ב', כשכבר ברור שגם טראמפ וגם נתניהו, העסקה הזאת, הם לא רואים אותה כמחייבת אותם כבר. אז אם חמאס חושש כל כך לאבד את מדינות ערב ואת הגיבוי שלו, אז היית מצפה לראות איזושהי גמישות יותר בדיונים על הערכה, לא?
אני חושב שיש אצל החמאס גמישות. נדמה לי שראינו את זה עד עכשיו, לפני שלב א', כמובן שהגמישות היא יחסית. אבל צריך לזכור, מה שמעניין את החמאס, זה שהמנגינה תמשיך להיות מושרת, כלומר עוד יום ועוד יום ועוד יום, ועוד שיפוץ של מאחז כזה בעזה, ועוד תיקון של דבר כזה או אחר, מבחינתו הכי חשוב שהמסע ומתן יימשך. הוא רוצה להיות בשלב ב', כי רק בשלב ב' יש את המוצרים שהוא צריך, בשלב א' אין שום מוצר שהוא יכול לקבל. הוא רוצה בעצם נסיגה ישראלית מעזה, הוא רוצה נסיגה מפילדלפי, הוא רוצה את כל החטופים, את כל זה הוא יקבל בשלב ב'. הוא יודע שישראל בסופו של דבר תתעקש לדברים אחרים, אבל עדיף לו להיות באותו שלב שבסופו יש את הדברים שהוא רוצה, מאשר להשקיע בשלב שהוא יודע שאין בו שום תמורות, אלא יש בו רק זמן. גם זה חשוב לו, ולכן עדיף הערכה של שלב א', על תנאי איום ישראלי להיכנס צבאית לעזה, ואני שוב אומר לכם שאנחנו פה במסע ומתן שלא הכרנו, יש כאן את ארצות הברית כשחקן שמעורב במסע ומתן, השחקנים הערביים שכל פעם הודיעו לנו בממשל ביידן, שהנה הנה קרוב הפתרון, כי המתווכים הערביים אמרו להם שכך וכך, פתאום מתגלה שהמתווכים האלה יודעים לידם, במיוחד מצרים, בעצמם, לייצר דברים לעת מצוא, ולו רק כדי להציל את עצמם, מאיזה פורענות שהם חושבים שאסור שתגיע, ולכן אני חושב שאנחנו פה באופרה אחרת, במשחק אחר, יש כאן הרבה מאוד קלפים חסויים, ישראל צריכה להיות מאוד זהירה, כי עדיין החטופים זה ממש ברום הפסגה, מבחינת האינטרסים שלה, אבל יש כאן שאלות שאני חושב שהן מאוד ענייניות, באיזה דרך או באיזה סדר אתה עושה את זה יותר נכון ויותר יעיל.
פרופסור עוזי רבי, תודה רבה לך.
תודה רבה, ערב טוב.
ובכל זאת קצת פוליטיקה, אנחנו אומרים שלום וערב טוב לשרי רוט, עיתונאית חרדית ועמיתתנו, שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אז... ערב טוב, היום טוב. חתכו את הסובסידיות למעונות, מה יהיה?
כן, מה יהיה? עם ישראל ישרוד, הציבור החרדי ישרוד, הוא שרד, הוא עבר הרבה קשיים. אבל אם אתה שואל לעניין התחושה של האנשים, אתה מסתובב בשטח וגם חברי הכנסת והשרים מסתובבים בשטח ושומעים דברים מאוד קשים. ואולי זאת הסיבה
לה... אז למה לא שומעים אותם, שרי? לא שומעים?
שומעים.
לא שומעים כל כך את גולדקנופ,
שומעים את גולדקנופ. כן, בדיוק. יש שאלה קשה מאוד שהובאה בפני הרבנים. האם לאיים או לא לאיים? כי לאיים זה לא סתם איזה משחק באקדח פיקות של פורים. לאיים יש לזה משמעות. עכשיו, יש גבול למידת הפעמים שאתה יכול לאיים. כשאתה מתחיל לאיים כמו זאבים זאבים, כבר לא מאמינים לך גם. אז לכן את האיומים כדאי לשמור באמת ל... קווים אדומים, לא לעניינים
כלכליים. אבל רגע, יש לנו קו, את יודעת כמוני, שיש לנו קו אדום בוהק, שמגיע ב-31 במרץ, אז יש, בוא נגיד, שאם החרדים היו רציניים, אז יש להם קו אדום שהם יכולים לאיים עליו כרגע, אבל את אומרת שהם לא רציניים. הקו האדום של התקציב, תקציב.
של התקציב, אני מדברת לך על הקו האדום של הרבנים, כשהרבנים ירגישו, שמישהו נכנס להם לישיבות ולקח בחור מהסטנדר, זה קו אדום מבחינתם. מעונות, זה שאישה תצטרך לשלוח, לעזוב את העבודה שלה אפילו, בוא ניקח את המקרה קיצון, כי היא לא יכולה, כי אין לה מעון לילדה, והיא לא יכולה לעבוד ב-8-4 בית, כמו שהיא עד היום עשתה. או תבחר לשלוח את הילד שלה לשכנה, במרפסת ללא שמש וללא פיקוח, זה עדיין לא קו אדום. מבחינה חרדית קו אדום זה אומר, שבחור שרוצה לשבת וללמוד וישב, ומה שנקרא אצלנו על הסטנדר, נכנס חייל ולקח אותו לבקום.
אבל אם לא לקחו אותו לבקום בכוח, אבל רק לא נותנים לו לצאת מהארץ ולא נותנים לו, לא מסבסדים את המעונות ועוד סנקציות כלכליות, זה גם יהיה קו אדום?
זה לא עושה לקיומנו לצאת מהארץ או לשלוח...
אני יודע, אני יודע, אבל זה לוחץ ו...
תראה, זה אנשים שמראש, האברכים שאנחנו מדברים עליהם, לא השחקנים, עכשיו אני מדברת על קהל האברכים האמיתי, השכנים שלי, המשפחה שלי, חלקה לפחות, זה אנשים שתרעיב אותם, תענה אותם, זה לא משנה, הם מאמינים בדבר הזה והם ילכו...
ברור, אבל הרבנים מגינים גם על אלה שלא לומדים.
לא, כרגע, כי אין חוק גיוס, אבל כשיהיה חוק גיוס, אמר הרב שוח בשעתו, מי שעושה מחזה כאילו הוא לומד, יש לו דין רודף, כרגע.
איזה חוק גיוס, אבל שרי, אין חוק גיוס, לא יהיה חוק גיוס.
לא, בגלל שאין חוק גיוס, ובעצם האיום הוא גם על אלה שיושבים ולומדים כרגע, כי יש חוק שירות לכולם. זה לא כמו שהיה פעם שחרדי שישב ולמד, הגיע, דחה בשנה, וצ'יתפו את הפעולה. כרגע המדינה לא משתף את פעולה, כי יש חוק שירות לכולם. אומרים הרבנים, מאחר ואתם בעצם מניפים את הגרזן על כל עולם התורה, אנחנו אמרנו שגזירת שמד לא להתייצב בכלל, זה אומר איזה הרב יצחק יוסף שבזמנים רגילים לא אמר את זה, ואומר איזה הרב הירש שבזמנים רגילים לא אמר את זה. אומרים את זה כולם, המיינסטרים החרדי זה לא רק פלג ירושלמי או דגל
כן,
או כאלה.
כן, כולם נהיו בעניין הזה פלג ירושלמי.
זה בגלל שאין חוק גיוס, לכן מה שאני חוזרת זה אומרת, אתם באמת רוצים שיבואו חרדים להתגייס, ולא המספר הזעום של חידך חשמולאים שהכשירו אותה והשקיעו בה כל כך הרבה, אבל בסוף כמעט לא מגיעים, אתם באמת רוצים שהיא תהיה לגיטימציה? תעשו חוק. אז לא תביאו את המספר שחלמתם עליו, לפעמים חלומות לא מתגשמים, אבל תהיו חכמים גם אם לא צודקים. זה מה שאני חוזרת וצועקת בכל הרעיונות שלי בתקופה האחרונה, אבל אין לי שמקשיב.
שורה תחתונה, שרי, את חושבת שיש איזשהו איום לממשלה בשלב זה מצד הסיעות החרדיות?
לא, כי גולדקנופ לבד לא יכול לנענע את הממשלה, הוא כל אחד, הוא אצבע אחת. וברגע שאייכלר ופורוש לא מוכנים, אפילו לא, אדמו"ר מבעלז אפילו לאיומים לא מוכן. ודגל התורה גם לא משתתפת במחול האיומים. אז איך גולדקנופ לבד יכול בכוחותיו? וגם הוא לא מתכוון.
התקציב יעבור. תקציב יעבור, וכמו שנאמר, נתניהו אמר כבר לפני כן, אם הם ירצו להפיל את הממשלה, הם יכולים גם אחר כך. שרי רוט, תודה רבה לך.
תודה.
יום טוב.
יום טוב. אתה עושה סקי?
אני לא יודע סקי.
גם אני לא. כלומר, עשיתי פעם אחת וזה לא הסתיים כזה.
אופניים שלושה גלגלים, זה המקסימום שאני יודע.
אני יודעת לעשות כל מיני דברים, אבל לא שקשורים לשלג, פחות. אבל יש הרבה מאוד ישראלים שאוהבים סקי, ולהם יש בשורה טובה השבוע, כי הצבא הודיע שהושגו התנאים הביטחוניים, שיאפשרו את פתיחת אתר החרמון למבקרים לראשונה מזה שנה וחצי, אנחנו רואים שלום למיקי ענבר, דוברת המועצה האזורית גולן ואתר החרמון.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, דוברת אתר החרמון. אני כבר לא דוברת דוברת גולן.
טוב, אז זה רק מוסיף לך אבל את הניסיון העבר ככה בטייטל.
כן, אני רק אבל אתקן, שנכון שקיבלנו אישור פתיחה, אבל השנה אנחנו לא נפתח את האתר לגולשים, אלא רק למבקרים. נפגעו לנו שני מחפלי גולשים, אז כל הגולשים שמתכננים על סקי יצטרכו לחכות עם זה, להמתין לחוק. הרף הבא, אבל יש לנו את המבקרים הנכבדים ש...
אבל, אבל מה עם יריעות ניילון? יפריעו לישראלים לשבת על הטוסיק על יריעת ניילון ולהתגלץ 10 מטר
לקבל מכה? אני אגיד לך שמי שאומר, מעלה את השאלה הזאת ואומר מה עם היריעות ניילון, זה רק מסגיר את הגיל שלו, כי אנחנו כבר הרבה מאוד שנים לא מאפשרים, זה לא בטיחותי.
מה זה? הניילון שהיה לאיתום במלחמת המפרץ, מחזרו אותו אצלכם. למה את אומרת זה מסגיר את הגיל?
כי מתי הייתה מלחמת המפרץ?
וואו.
אני יודע, אני יודע.
אז באמת אנחנו נפתח את האתר ביום שלישי הקרוב למבקרים. רכבל המבקרים שלנו לא נפגע, רכבל הקרוניות, הוא מעפיל הפסגה, אפשר לעלות למעלה. יש מתחם שאפשר להתגלט, שהילדים יכולים להתגלט של משחלות פלסטיק. יש לנו גם את המשחלות אקסטרים, את הסקי ריידר. אני חושבת שהרבה מאוד אנשים ירצו לבוא ולעודד ככה את התיירות בצפון, כי אתם יודעים שזה לא רק פתיחה של אתר החרמון, אלא זה איזשהו סמל שמשפיע על כל התיירות בצפון ועל כל השרשרת המזון הכלכלית, כמו שאנחנו קוראים לה, כי הרבה מאוד מסעדות וצימרים ובתי הערכה והרבה מאוד נותני שירותים על הציר הזה שמוביל החרמון, נהנים בעצם ומתפרנסים מתנועת המבקרים שמגיעה, וזה חסר לנו מאוד בשנה וחצי האחרונות. באמת,
כמה זמן עוד יישאר שלג בשנה השכונה הזאת לפי הערכה שלכם?
זו גם נקודה כאובה, כי באמת רוב השלג שלנו נמצא למעלה, יש גם קצת כאילו במפלס התחתון. אני מניחה שלפחות לשבועיים שלושה הקרובים, יכול להיות שעוד נופתע ונקבל איזה משהו בחודש מרץ, כי אנחנו תמיד קוראים לו חודש מרץ המשוגע. אנחנו אופטימיים.
כן, הוא יודע להפתיע. אי אפשר להביא מסעיות שלג מכתר החרמון, מה שעכשיו בסוריה? או שזה יהיה שוד אוצרות טבע ממדינת אויב?
לא, 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 זה אסור בדיוק. אנחנו מאוד מאוד מקפידים. מן הסתם אין לשם תנועה של אזרחים, רק הצבא מגיע וגם רק הכוחות ההכרחיים ביותר. מאוד מקפידים על הסיפור הזה. אני אגיד שאנחנו מתקדמים בצעדים קטנים. האמת היא שאנחנו כבר הספדנו את העונה הזו. אני הייתי בטוחה שאנחנו כבר, מה שנקרא, ניפגש בחורף 2026, ולשמחתי הרבה, לפחות ניתן לנו האישור לפתוח למבקרים, אז אנחנו נתחיל עם זה, וזה בסדר גמור, אחרי מה שעברנו, ובאמת, אני קוראת לכל המטיילים ולכל המבקרים, כל כך חיכו לכם פה, לא רק אצלנו בחרמון, אלא
אנחנו
בכל
מצטרפים
הצפון,
לקריאתך.
בלי
לחרמון,
בלי
לגולן, לצפון בכלל.
נכון.
בואו בהמוניכם. תודה רבה.
מחכים לכם בכל הצפון,
תודה
ערב
רבה.
טוב.
תודה רבה.
תודה רבה, אריה.
אנחנו נודה גם לאורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושר פלסנר, לאחראי על השידור, איציקה אהרון, לאורחי הדיגיטל, אחיה כהן, עומר אוקון ואליעזר בן יהודה.
איזה שם.
תודה רבה.
תודה.